ובכן, ערב טוב, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, ואנחנו בפרק ממתת. פסוק א', ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם, לא הבנתי, אם הוא קורא להם, אז הם נאספו. מילה מיותרת. אלא, מה שאני רוצה להגיד לכם, הוא אפשרי רק אם אתם נאספים. כלומר, הגורל של האומה הוא מכאן ואילך גורל קולקטיבי, בעוד שבתקופת האבות יש בירור. אברהם דוחה את לוט. יצחק את ישמעאל, יעקב את עשיו, בני יעקב אינם דוחים אחד את השני. דווקא מתוך הקיבוץ מתגלה רצון השם. ולכן הוא אומר, אתם רוצים שאני אגיד לכם, זה הכרחי שתאספו. זה הרעיון של קדושת הכלל שמתחדש באותה השעה. כבר התחדש כאשר יהודה ניגש ליוסף, ועכשיו הוא מתממש בגושפנקה של יעקב. הם פה? כולם פה, 12 שבטים. למה? למה אתה אומר את זה? 10 השבטים הם חלק מעם ישראל, אני לא מבין את הבעיה בכלל. הלכו לאיבוד. מה פתאום? הם יחזרו. כל זמן שהם חסרים, אנחנו חסרים. זאת אומרת, אתה צריך ראש וגוף. אם הגוף הלך, אז הראש צריך באופן מלאכותי לייצר את פונקציית הגוף. למשל, פעם יהודה ואפרים. שתי ממלכות. שני אספקטים של הזהות של עם ישראל. והיום יש רק יהודה. זה העם היהודי. העם האפרימי נעלם. אז מה עושה יהודה? מתנהג כאילו הוא יהודה ואפרים, דתיים וחילונים. כן? כלומר, זה צורך של השלמה של העניין. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם. אגידה מלשון גם למשוך, גם הגדה וגם חיבור. בארמית אגיד זה אגודה, חיבור. ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. עכשיו, השאלה על מה הוא דיבר? הוא רצה לדבר על משהו אחר, כך אומרים חז"ל. כן, אני קורא כאן ברש"י. בפסוק א', ואגיד עליכם, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. והתחיל אומר דברים אחרים. מה עם הדברים האחרים שהוא אמר במקום לספר את הקץ? לא, הוא סיפר, דיבר איתם על אחרית הימים. רצה לדבר איתם על הקץ, ויתר על זה, דיבר על אחרית הימים. זה מה שכתוב, לא? ביקש לגלות את הקץ. מה כתוב בפסוק? שהוא יספר להם את אשר יקרא באחרית הימים. הסימן שעל הקץ הוא לא דיבר, ועל אחרית הימים דיבר. מה זה אחרית הימים? אחרית הימים זה המצב של היציאה מן הגלות. יציאה מגלות נקראת אחרית ימים. אז אחרית הימים זה אחרית הימים שלהם. מה יקרה כשהם יצאו ממצרים? כיצד הם יתיישבו בארץ ישראל? מה יהיה הגורל של כל שבט ושבט? מה כל אחד ייצג בעולמו? ולכן יש לנו פה על יששכר, זבולון, כל מיני שבטים שהיום אינם איתנו. ברור? אז זה פה האגדה של מה שיקרה איתם באחרית הימים ביציאתם ממצרים, אבל נעלם ממנו הקץ. הקץ, הכוונה אחרית ההיסטוריה. זה הוא לא יכול היה לדבר עליו, והשאלה היא, מדוע? נסתלקה שכינה, ואז הוא אומר, טוב, על הקץ אני לא אדבר, אני אדבר על אחרית הימים. קרה פה משהו. ומה באמת גרם לסילוק השכינה? אפשר להבין, חז"ל מספרים לנו שבאו כל הבנים, אין יעקב מאוד מרוצה, הוא אומר, האספו. האספו, זאת אומרת שהשכינה תשרה דווקא אם כולכם תהיו פה. אין? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כולם באים. כולם באים, מסתלקת שכינה. מה הפרשנות המתבקשת? כן, כלומר, זה דבר מדהים. הוא רצה שכולם יאספו כדי שהשכינה תבוא. כולם יתאספו, שכינה מסתלקת. מה זה אומר? זה אומר שיש מישהו שסילק אותה. מבין הבנים שהגיעו, אולי יש אחד שאיננו ראוי לשם ישראל, שהוא מחוץ לאמונת הייחוד. ולכן הייתה חרדה עצומה ליעקב אבינו, שאל את עצמו מה קורה כאן. אולי התוכנית נכשלה. צריך לדחות בעוד דור את הבירור. לא הסתיימה תקופת האבות, עדיין לא התחילה תקופת הבנים, יש בן אחד לפחות שסילק את השכינה. אגב, על איזה בן הוא חשב? מה? לא שומע. שמעון ולוי, זה אפשרות אחת. עוד אפשרות. יוסף, עוד אפשרות. גד, מה עוד? דן. דינה. יש לכם עוד אפשרות? אני חושב שזה, אולי ראובן, לא? 12, כן. יש לי 12 אפשרויות, נכון. כן, אבל אני רוצה לומר שדווקא יש פה, מה? מה אתה אומר? לא שומעים, איפה לא שומעים? רגע, באינטרנט לא שומעים?
באינטרנט שומעים.
או אתה לא שומע? רגע, לא הבנתי, אתה לא שומע, מה אמרת לא שומעים? מי לא שומע? לא, שומעים מצוין. חשבת שזה רמקול. זה לא רמקול, זה מיקרופון. זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. בסדר. אוקיי. אבל, נאמר את האמת, אני לא יודע איך זה קרה, אבל בהשגחה, יש אחד מ-70 פה שאמר נכון. אוקיי? זה דן. דן היה מקום לחשוב שהוא בחוץ. תסתכלו לרגע אחד, בפסוק תזיין. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. כלומר, גם הוא בפנים. חידוש. היה אפשר לחשוב שהוא בחוץ. אגב, יש במדרש על הפסוק ויזנב בך כל הנחשלים אחריך שעמלק פגע בשבט דן שהיה הענן פולט אותם שהיו כולם עובדי עבודה זרה. כלומר, היו בשבט דן, היו הרבה מאוד בעיות, ושבט דן נפלט מחוץ לענן. מי הוא מחוץ לענן? אז אולי הוא לא בכלל ישראל. אולי הוא זה שמסלק את השכינה, כי הענן בא בגלל השכינה. אז אולי הוא הבעייתי. יש מקום לחשוב שדן הוא לא בפנים. כן? מעניין מאוד. ואף על פי כן, גם הוא בפנים. אי אפשר לשכינה שתשרה בלי שבט דן. אמרו רבותינו, אין לך מעולה שבשבטים אלא יהודה, ואין לך ירוד שבשבטים אלא דן. מה? ובשבטים. ולא עוד, אלא שאי אפשר היה לבנות את המשכן, מקום שבו שורה השכינה, בלי בצלאל בין האוליאב משבט דן, ואיתו האוליאב בן אחי סמך למטה דן. כלומר, זה שני הקצוות גם מבחינה גיאוגרפית של ארץ ישראל, בין יהודה ועד דן. כל זה אחדות אחת, ולכן היה, אבל היה מקום לחשוב, אולי יש מישהו שסילק, לעניות דעתי מדובר על שבט דן. עכשיו, פעם נתתי שיעור שלם על שבט דן, מי שמעוניין, יש באינטרנט. עכשיו, מה שקרה, זה שבכל זאת הסתלקה שכינה. אז קרה משהו אחר. אגב, חז"ל אומרים שכאשר השבטים התאספו מסביב ליעקב, הם הרגישו את הספק בליבו של יעקב. ולכן כדי להרגיע אותו, אמרו לו, לא, לא, שמה? ישראל. מי זה ישראל? יעקב. ישראל אבינו. השם אלינו השם אחד. כלומר, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד, וענה הזקן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולכן, בגלל המסורת שעברה באומה, שזאת הייתה תגובתו של יעקב, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמה, למרות שמשה, כשאמר שמה ישראל, לא אמר ברוך שם כבוד. אבל כיוון שיעקב אמרו, וזה לא כתוב, לכן אומרים אותו בלחש. פסוק שלא קיים בתורה, ואנחנו אומרים אותו. יש דברים מעניינים שעם ישראל מחדש. עכשיו, השאלה היא מה זה הברוך שם כבוד הזה, יש על זה דיון שלם במהר"ל מפראג, וגם בספר פחד יצחק, לרבי יצחק הוטנר, על יום הכיפורים, שם יש לו עמודים רבים כדי ליישב את דעת המהר"ל עם דעת שאר גדולי ישראל בנושא הזה. כל המעוניין יעיין שם. טוב, אז אם כך, התברר שכל היהודים, או זה יותר נכון, כל שבטי ישראל הם בכלל ישראל. כלומר, יש מי שהיה מקום לחשוב שהוא לא בכלל, תדע לך שהוא בכלל. הוא בפנים. אז זה לא סתם. הוא שם, יש לו תפקיד. עכשיו, בואו נתקדם. מה? דן הוא שופט? על סמך מה אתה אומר את זה? דן ידין עמו. זאת אומרת שאתה מכיר את הפסוק שאנחנו עוד לא קראנו. האמת היא שקראנו אותו, אבל ככה. כן, יפה, יפה. יש לך ניסיון, אבל זה לא לגמרי פשוט. כן, מה אתה אומר? אנחנו נראה עוד שזה לא פשוט בכלל מה שאמרת. כן? מה דן עשה? פסל מיכה, שמעת על זה? נכון. בסדר. עכשיו, בואו נמשיך. האספו, אז למה בכל זאת נסתלקה השכינה? זה ממש לא מובן. ביקש לגלות את הקץ. אז כיוון שהוא חיפש את הקץ, חיפש איפה יש קץ בבניו. הנה, תסתכלו בבעל התורים. אני קורא כאן בבעל התורים. ויקרא יעקב בניו שרצה לגלות את הקץ ונסתה ממנו. אמר יעקב, שמה יש בהם חטא. איזה חטא? חטא באמונת הייחוד. אמרו לו, תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהם אותיות חטא תת. אם תסתכלו, חפשו בראובן, אין לא חטא ולא תת. שמעון, אין. לוי, יהודה, כל השבטים, אין חטא ואין תת. מסקנה, אין בעם ישראל חטא. אז הוא נרגע, אין חטא. אבל בכל זאת הסתלקה שכינה. למה? אמר להם, גם אין בהם אותיות קץ. הוא חיפש איפה הקץ. ואין קץ, אין אותיות קוף וצדיק בבני יעקב. זעזוע נורא. מאיפה היה צריך הקץ להגיע? מיצחק אבינו, אמרו דורשי רשומות, יצחק, אותיות, קץ, מה עוד? חי, נכון? יפה. כן, קץ, חי. האמת היא שקץ וחי זה שני ביטויים הופכיים אחד לגמרי, אחד מהשני. שהרי, קץ זה המסוגלות לשים קץ. חי זה אינסוף, זה נצחי. אז או שאתה שייך לנצח, או שאתה שייך לקץ. תחליט. נגיד את זה אחרת. עם הנצח, לצערנו הרב, לא מפחד מדרך ארוכה. זה נורא. כי מאחר והעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, הוא לא מסוגל לשים קץ. הוא סומך על זה שממילא יהיה בסדר. אנחנו נצחיים. לא נביא את הקץ בדור הזה, נביא בקץ, את הקץ בדור הבא ובעוד 50 דורות. לא משנה, עוד הרבה דורות. אפשר לדחות את הקץ. לא רוצים לדחוק, רוצים לדחות את הקץ. אבל הקץ דוחק בנו. אסור לדחוק את הקץ, אבל הקץ הוא הדוחק. זאת אומרת שהקץ, הכוח של חי עבר לזרע יעקב, אבל הכוח של הקץ, דהיינו היכולת של ההשלמה הפוליטית, זה לא עבר אצל בני יעקב. אז מי, אם לא יעקב, ירש את הכוח של הקץ? מה? עשיו, נכון? הגיוני. אז אם כן, מה הבין יעקב? שאיך יבוא הקץ? על ידי עשיו. ואם הקץ בא על ידי עשיו, לא יכולה לשרות שכינה בדבר הזה. שכינה לא שורה בשואה. לכן יעקב נחרד מאוד כשהוא ראה שהקץ לא יבוא מכוח בניו. ונסתלקה שכינה. מובן? אז מה הוא עושה בינתיים? מדבר על אחרית הימים כדי להסביר להם מה הם צריכים לעשות. מה הבעיה?
הקץ
יבוא
מעשיו ולא יכול
לשרות
את השכינה,
וזה
בעצם
השואה. נכון. איך הגיע הקץ? אנחנו יודעים איך הגיע הקץ לדורנו. הגיע על ידי השואה?
אבל המצוות, הגדול של מדינה זה הייתה בדרך לפני השואה.
נכון, כן, המדינה הייתה בדרך עוד לפני השואה, נכון. השואה לא הייתה הכרחית, נכון. לא, לא הייתה הכרחית. לא הייתה מוכרחת. נו, אז מה? אבל במציאות זה מה שקרה. נכון? אז זה נורא. אז זה מה שכתוב כאן. נסתלקה ממנו שכינה, כי הוא לא יכול היה לגלות את הקץ. הקדוש ברוך הוא שוכן ברע? אוי ואבוי, זה נורא מה שאתה אומר. עדיף לא לחשוב על זה. אז זה מה שאמר, הרי מרדכי אמר לאסתר, אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים. אבל מאיזה מקום? ממקום אחר. כן? מהסיטרה אחרה. ואת ובית אביך תאבד. אז מה, היא אמרה, טוב, יודעת מה? בסדר, אני אלך. ואז היא הצילה את עם ישראל. רווח והצלה עמד ליהודים, לא ממקום אחר, אלא על ידה, והיא ובית אביה עבדו. בכל מקרה. זה מסירות נפש עצומה. כן, מה אתה אומר?
הרי אנחנו יודעים שדווקא כשאנחנו מדברים עליהם של הקץ, אז מדברים על בנו מושים והרציון לשפוט את הרסב.
נכון.
הרסב אמור להימחק באותם ימים, לא להיות כוח שגם...
לשפוט זה לא למחוק. לשפוט זה לתת את המקום. טוב, מה הוא רוצה מהם? היכה וצאו ושימו... מה? איפה עשיו נמצא פה? בקץ. היכה וצאו ושימעו בני יעקב, ושימעו אל ישראל אביכם. דרשה של חז"ל, קשה לבלוע. אל הוא ישראל אביכם. קוראים את המילה אל, כאילו שהיא כתובה בצרה. פה היא כתובה בסגול. אל ישראל אביכם. אבל בעברית לא צריך להגיד אל ישראל, אלא לשמוע את. נכון? לשמוע אל, כמו שלשמוע אל דברי הנביא. זאת אומרת שיש פה ממד אלוהי שמתערב כאן, יעקב הופך להיות הצינור של השכינה. ואז הוא מתחיל לדבר. ראובן, שמעון ולוי, יהודה, זבולון, יששכר, כל מיני כאלה. מה המטרה? זה יפה מאוד, הוא מדבר בסגנון שירי, לירי, ממש נחמד, נפלא. אבל מה המטרה? מה הוא רוצה להסביר? הוא רוצה להסביר מי מבין בניו ראוי למלכות. כי הרי על זה היה ויכוח. בין יוסף לבין אחיו, היה ויכוח מי המלך. המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. בסדר, הם עשו שלום, אבל עוד לא ברור מי המלך. לכן נעשה פה שיעור בפוליטיקה על ידי יעקב, הוא מסביר איזה שבט מבין השבטים ראוי להיות המלך. מובן? זה המידות של המלכות. ואז יש רעיון ראשון, ראובן. ראובן הוא מנהל מדיניות מאוד מהירה. הוא רוצה באופן מיידי להגיע להישגים. מה אתה אומר? למה יש כפילות בסוג ב'? ויקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם? לאיזה כפילות יש פה? אבל זה לא אותו אחד. מה, יעקב זה ישראל? מה פתאום? יעקב זה הכינוי שלנו בגלות, ישראל בגאולה. אז הוא אומר, שימעו בני יעקב, אתם בגלות, כדי שתגיעו אל ישראל אביכם, לגאולה. אחרית הימים, פשוט. עכשיו, ראובן. ראובן יש לו מדיניות מעניינת. בחורי עתה, כוחי וראשית עוני. הראשון, הילד הראשון. יתר שאת ויתר עז. אז יש לו כל הנתונים. הוא יכול להיות מלך, הוא יכול להיות כהן. הוא הבכור. אז מה לא בסדר? הוא כנראה באמת גם היה איש מלחמה גדול, היה ביטחוניסט גדול, ראובן. כי הוא, אנחנו רואים, כן, הוא בחיל החלוץ, הוא גם הראשון שכובש נחלה. כלומר, הוא כנראה היה השבט החזק ביותר בשבטים. כך עולה גם מספר דברי הימים, שראובן לא פחדו ללכת לכבוש מדברות, מה שנקרא בשירת דבורה, פלגות ראובן. באמת חזק מאוד. אז הוא חזק, הוא כנראה סומך על כוחו. אבל הוא מנהל מדיניות של רמטכ"ל פוחז. הוא רוצה באופן מיידי, מה? פוחז מלשון נחפז. כן, זה איפה, זה היפוך אותיות, סיכול אותיות. זה מה שהוא עושה את הכל בחיפזון. הוא אומר, יש לי הזדמנות כדי לקבוע עכשיו פתרון, ולכן הוא באופן מיידי פותר את הבעיות ראובן. כן? פחז כמיים. כלומר, הוא חושב שהוא יכול להשיג הישגים מדיניים בצ'יק צ'ק. אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חילת היצוי עלה. זאת אומרת, כאן הוא מזכיר לו את מעשה בלהה, שגם שם הוא רצה לפתור בעיות על ידי טריקים. אתה חותם באופן מיידי על הסכם, שאתה יכול לזרוק אותו אחר כך, אתה לא משנה, והוא חשב, זה במבטא אשכנזי, כן? עכשיו, הוא, ולכן הוא לא יכול לנהל מדינה. מדינה צריך בשביל זה סבלנות. מה עם שמעון ולוי? שמעון ולוי דווקא היו להם הישגים טובים. הם חיסלו את אויבי ישראל מהר מאוד. בשכם זה היה מצוין. קוראים לזה קנאות דתית. זה עובד. זה עובד לפעמים. אבל זה לא עובד תמיד. מדוע? בגלל שמעשי קנאות הם טובים בצמתים מיוחדים בהיסטוריה, אבל אינם יכולים לנהל את המדינה באופן מתמיד. מתי היינו צריכים מעשה קנאות? למשל, במעשה שכם. מה עוד? בפנחס. כן, פנחס. הוא אומר, יש פה איזה בעיה? יאללה, יש לי פתרון. מיידי. זה עובד. אחר כך, בימי מתתיהו. מתתיהו החשמונאי, גם כן מצאצאי לוי, הוא מיד טיפל בעניינים, מי לשם אליי, אצלי, בכפר שלי, לא מקריבים לזהוס. זהו. טוב, ואז הוא שוחט את היהודי, ואת היווני, ואת החזיר, ואת המזבח, מי לשם אליי, ככה קמה ממלכת בית חשמונאי. גם יהודית משבט שמעון, היא חותכת את הראש של הולופרנס. כן, ככה, חבר'ה, זה לא, איתי לא משחקים. כן, חותכת את הראש, שמה אותו בסל, הולכת, שמה אותו על החומה. כן, שמעון ולוי, הם יודעים לעבוד. יעל וסיסרה? למה? כן, אבל היא לא משימון ולוי. טוב, על כל פנים, שימון ולוי הם קנאים דתיים. אגב, גם במעשה העגל, מי לשם אליי, אומר משה, מי לשם אליי, ויעשו אליו כל בני לוי. ואז משה אומר, כן, חבר'ה צריך להרוג, הורגים. כלומר, יש מצבים בהיסטוריה שהקנאות הדתית עוזרת. אבל הבעיה היא, שהיא לא יכולה להתמיד. מלחמות קנאות, זה עובד בזמנים מיוחדים, אבל לא ככה מנהלים מדינה. יותר מזה, יש הרי בעיה של מה יקרה אם שמעון ולוי יהיו מרוכזים. עיר שכל כולה קנאות דתית. זה מסוכן מאוד. שמעון ולוי אחים. כלחמאס, מחירותיהם. מחירות הכוונה חרבות. בסודם אל תבוא נפשי. מה זה סוד? סוד זה התקהלות. להסתודד בעברית. כן? בסוד ישרים ועדה. כן? יש סוד מרעים. אז זאת אומרת, יש גם פה סודם, כשהם ביחד, זה מסוכן מאוד. בקהלם, אותו דבר, סודם, קהלם, זה מקביל. אל תחד כבודי. למה? כי הם מפתחים אלימות. כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקרו שור. אין איך אומר הרמב״ם. הרמב״ם, למה אליהו הנביא, גם הוא משבט לוי, למה הוא נפסל מלהיות נביא לשם? בגלל שהוא הצליח להרוג את נביאי הבעל, שזה דבר מצוין. אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תמשיך בשיטה הזאת, אתה תהרוג בסוף את כולם. נכון, צריך להרוג לפעמים, אבל כשיטה זה לא עובד. לכן אתה צריך לעבור לפאזה אחרת. כיוון שהוא לא היה מסוגל, לקח אותו הקדוש ברוך הוא מן העולם. כך אומר הרמב״ם. לכן אומר יעקב אבינו, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת יהודי, כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור. ארור אפם. מתי? כי אז. מה זה כי? כאשר הוא אז. ועברתם. מתי זה לא טוב? בזמן שהיא קשה, כי קשה אתה. אז מה הפתרון? החלקם ביעקב, הפיצם בישראל, נשלח אותם להתיישבות, אחד פה, אחד שם, זה יהיה לברכה. אתה לוקח אותם, מוציא אותם מן ההסתודדות, שם אחד בעיר הזאת, אחד בשכונה הזאת, אחד זה, ואז הם באים במגע עם האומה, נותנים את תורתם, מצד שני, הם נרגעים. יודעים לראות את המציאות. כן, בבקשה. אתה שואל משימון הייתה נחלה? הייתה לו נחלה בתוך יהודה. אין לו נחלה משלו. יהודה פה כדי לשמור עליו. דבר נוסף, בספר מלאכים מסופר ששבט שמעון אחר כך נע מזרחה לעבר סלע אשר במדבר. ויקו את שירית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה. גם אנחנו מוצאים בשומרון, בימי בית שני, שמשבט שמעון ישבו שם דווקא. באזור נברחתה, איפה שהייתה יהודית בת בערי. דבר נוסף, עד היום הזה יש שבט בדואי שמסתובב במדברות, שטוען שהם צאצאי שיבת שמעון. כן. ויש כמה עדויות על זה שהם שמרו מהתלכות התורה. טוב. על כל פנים, שמעון גם כן, הגורל שלו לא משהו. עכשיו, מה עם יהודה? יהודה דווקא הוא יכול להיות המלך, נכון? נדלג עליו רגע. פסוק י' ג' זבולון. מה הבעיה של זבולון? הוא מצוין. לחוף ימים ישכון. אדם ששוכן ליד הימים, הוא מפתח סחר בינלאומי. לכאורה זה דבר מצוין, מלכות ישראל צריכה להתפשט, צריכה לבוא במגע עם כל התרבויות, נכון? והוא לחוף אוניות וירחתו על צידון. אז זה לכאורה הוא מצוין. לא, דווקא זה מה שפוסל אותו. למה? הוא עושה שיקולים של כלכלה אזורית. הוא מתחיל להיות נאמן יותר לגויים שאיתם הוא בא במגע מאשר לעומתו. כלומר, זה דרכם של שגרירים. כששולחים שגריר לאיזה מדינה, אחרי כמה שנים צריך להחליף אותו, כי הוא מתחיל להגן על האינטרסים של המדינה שאליה הוא נשלח, במקום להגן על האינטרסים של המדינה השולחת אותו. אז יש גם, אפשר לומר שזבולון יש לו חשיבה במונחים של פיתוח אזורי, וגם אם זה יבוא על חשבון האינטרס של המדינה, אז הוא לא מעוניין. מה, יותר טוב שלא יהיה שלום? ולכן הוא לא יכול לעמוד בראש המלכות. זה גם הוראות, כן, אבל זה גם הקיים של השבטים. מה עם יששכר? יששכר, היית אומר, נו, באמת, יששכר, תלמיד חכם, כן, לפי המסורת של חז"ל, היו המון תלמידי חכמים ביששכר, גם מחשבי התקופות והמזלות, לוח השנה, הכל זה מבני יששכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל. יש לך יותר טוב מזה? תלמיד חכם שיעמוד בראש המדינה. תשים את הרבנים בראש המדינה. אולי זה טוב? בוא נראה. יששכר, חמור גרם. מה זה חמור גרם? הוא מסוגל לשאת הרבה, כן? הוא שוקד, לומד תורה. רובץ בין המשפטיים. משפטיים, הכוונה, מקום המראה. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. ויד שכמו לסבול, והיא למס עובד. כלומר, מה הוא צריך, יששכר? תן לו סטנדר. תן לו פינת תה. והוא מרוצה, עובד את השם. הוא אפילו אדרבה. הוא אומר, אולי שיעבוד מדיני זה עדיף. כי ככה אנחנו פטורים מכל הצרכים שיש למדינה. צריך לטפל בכלכלה, בצבא, בחינוך, בחקלאות, בקליטת עלייה, שיטור, כן. מי צריך את כל הצרות האלה? תן את זה לגויים. אדרבה, יששכר הוא מעדיף להיות למס עובד. לכן, אומר יעקב, אל תשימו אחד כזה. הוא טוב בתור אחד שייתן עצות, אבל בתור ראש המדינה ודאי שלא, כן. מס, הוא משלם מס של אדם שועבד. כן. אז מה יהיה? אז אולי דווקא אחד שהוא מוכן להילחם. דן. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. זה אחד טוב כזה. הוא יודע לצאת למלחמה. אתם יודעים מה ששמשון הגיבור היה עושה? לוקח לחי אחד של חמור, טרח, אלף איש הוא מכה בבת אחת. זה גיבור, במחנה כולם ראו אותו משהו. יהידן, נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עיקבי סוס ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי השם. מה קרה כאן? דרך המלחמה של דן זה מלחמת גרילה. אף אחד לא מצפה לו בדרך, הסוס, כן, הרוכב עם הסוס, הוא יוצא עכשיו למלחמת חזית, ופתאום מישהו מהצד יפיל אותו. מלחמת גרילה. באמת, כשבאים הפלישתים אל בני יהודה, אומרים, רגע, או שאתם מוסרים בידינו את שמשון, או שהורגים את כולם. הולכים שבט יהודה, זקני יהודה, הולכים לשמשון, אומר, תשמע, אתה מסבך אותנו. הלא ידעת, כי מושלים בנו פלישתים. בגללך אנחנו נסבול. מה אומר שמשון? אתם צודקים. אני מקבל את הדין. אני הרודף. תקשרו אותי בחבלים ותמסרו אותי לפלישתים. אין בעיה, אני מסתדר. בבקשה, קושרים אותו, יאללה, אתה בא. רק הוא מגיע לפלישתים, קורע את החבלים, הורג כמה פלישתים, חוזר הביתה מבסוט. כן? אז עכשיו, שבט יהודה יצא נקי. הם דווקא מסרו אותו. הוא אומר, אני עובד בדרכים שלי. אל תערבבו לי, אני לא רוצה להיות ממסדי, לא ממלכתי, לא שום דבר. אני עובד לבד. מתי זה טוב? כשאתה תחת שלטון זר, כשזרים שולטים בך, זאת הדרך להילחם. מחתרות. הם מכים על לחי, נכון? כך כתוב. אבל, זה כתוב, מפורש. כן? אבל, כשאתה מנהל מדינה, אי אפשר ככה לנהל. ולכן, אומר יעקב, עם כל החיבה שיש לדן, אי אפשר שהוא ייקח את המלכות. מה אם, אז אולי תיקח, אז אם זה ככה, תיקח אנשי צבא. אנשי צבא קלאסיים, שגדלו, עשו את בעד אחד, הכל, כן? גד, גדוד יקודנו והוא יגוד אחר. כן. עין רשי. כן. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. זאת אומרת, גד הוא איש מלחמה. הוא יודע לנהל אוגדות, חטיבות, חזיתות, מודיעין, כל מה שצריך, חיל אוויר, חיל ים, פח, מסודר. גדוד יגודנו. ההפך של דן. אז אולי דווקא הוא? כן, רק בעיה אחת. כיוון שהוא הכובש, זה נותן לו את ההרגשה שהכיבושים הם שלו. מה שהוא כובש, מסוגל להחזיר, והוא יגוד עקף. כבשתי, זה שלי, אני יכול להחזיר, מתי שבא לי. כן? אתם לא תלמדו אותי מה זה אהבת ארץ ישראל. רק אני חושב שזה טוב לישראל. לכן הוא מתנתק. זה הבעיה, שברגע שאתה נותן את השלטון לאנשים שכל ההסתכלות שלהם היא הסתכלות צבאית, הם לא יכולים לנהל את המדינה. כן, בבקשה, אדוני. הוא חוזר אחורה, הוא מחזיר את הגדוד אחורה. על עקבותיו, חוזר על עקבותיו. אז זה בעיה. אז הוא יכול להיות שר ביטחון מצוין. רק אל תיתן לו את השלטון. מה? לא הבנתי. יגוד עקב. נו? אתה יודע שכשאתה אומר את מה שאתה רוצה להגיד לי, בסוף אתה אומר את זה בשקט. לא שמעתי.
יתובון לארו, מה
שאתה אומר. יתובון לארו, בסדר, תודה. תודה שאתה מוכן להשמיע. כן. אז יש אפשרויות נוספים, יש כישרונות נוספים באומה. יש הכישרון הכלכלי. מאשר שמנה לחמו. והוא ייתן מעדני מלך. הוא דווקא בכלכלה מבין, הוא מבין מה זה העקרונות של השוק החופשי, הוא יודע את מי למנות כנגיד, בנק ישראל, אבל כל ההסתכלות שלו היא אך ורק דרך הכלכלה, אל תמנה אותו, כי השיקולים של עם ישראל הם לא רק שיקולי, הם לא רק שיקולי כלכלה. ומעדני מלך, דהיינו כל מיני טובות הנאה וכו', אם הוא ינהל את המדינה, אתה תראה שהבית שלו יהפוך להיות מקום של הזרמת כספים, ואתה לא יודע מה שילך שם. בכסף הוא מבין, אבל לא כדאי שהכסף יהיה בשלטון. נפתלי, הוא דווקא, יש לו ראש יותר, אתה אומר, פתוח לעניינים שברוח. היה לה שלוחה, נותן אמרי שפר, אז הוא יהיה שר החינוך. והתרבות, הוא ידאג לאיכות הסביבה אולי, אבל אולי יוסף כן מתאים. אולי יוסף כן מתאים. כן? דווקא יוסף הוכיח את עצמו בתור שליט, בתור זה שסך הכל ייחד את האחים שלו, נכון? אז אולי דווקא הוא. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. הוא בחור מפרה, כן? בן פורת. נותן פריון. אז אולי כדאי שהוא דווקא. יש רק בעיה אחת, הוא מוצלח יותר מדי. ואז מה הוא מושך? במקום למשוך אהדה, הוא מושך קנאה, מושך שנאה. זה לא שהוא לא בסדר, הוא בסדר גמור. אבל אדם שלא מושך אהדה לא יכול לעמוד בשלטון. וימררוהו ורובו ויסתמוהו בעלי חיצים. אמנם ותשב באיתן קשתו, הוא אדם חזק מאוד. למרות כל ההתקפות, ויפוזו זה רועי ידיו, מידי אביר יעקב, משם רואה בן ישראל, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מלוויך, ויעזרקה, ואת שדיים ורחקה, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות תורה, תאוות גבעות עולם, תינה לראש יוסף. כלומר, יוסף הוא צדיק, והצדיק מגיע לו כל הברכות שבעולם, גשמיות ורוחניות, ולקודקוד נזיר אחיו. נזיר, יש עוד נזר, הוא למעלה מכולם. כיוון שהוא למעלה מכולם, הוא לא יכול להיות מלך. בגלל שאחד שהוא למעלה מכולם, יש לו הופעה של סנוב. ואז אף אחד לא רוצה להצטרף אליו. נכון, זו סיבה מספיק טובה לא למלוך. מצליח בכל התחומים וזה לא מספיק. הוא טכנוקרט בלבד, הוא מצוין, אבל הוא לא מושך אהדה. והמלך צריך להיות הביטוי של האהדה של העם. לא רק ליבש, לא, יכול להיות שהוא בסדר גמור בכל דבר, הוא מוצלח. מצליחן שאין כמו, גם בצדקות. ולכן מגיע לו באופן אישי כל הברכות. ולכן הוא גם לא יכול למלוך. כן, מה אתה אומר?
אבל לא צריך בכל שיהיה איזה, לא ריחוק, לא סמביות, אבל איזה...
צריך את זה. כן, ודאי, צריך להיות מורה מים. אבל זה כנראה לא מספיק. כן?
למה לא מדברים כל
הזה? אגב, זה מה שהוא אמר תמיד לאחים. אגב, יש לי חלום. אתם כולכם משתחווים לי, אה? מה? למה לא מדברים על אפרים ומנשה? כי מדברים על יוסף, מה אתה רוצה? עכשיו, מה עם בנימין? כן? כלפי האומות? כן, גם זה, נכון. לכן אנחנו לא מולכים על האומות. לכן אנחנו לא מולכים על האומות. לא מולכים על האומות, כי אנחנו לא מושכים מעדה. תנסה, רק תראה מה הולך. כן? מלך משיח בן דוד, סיפור אחר, הוא שייך לשבט יהודה, אנחנו גם נלמד. עוד לא למדנו על יהודה, נדמה לי. כן.
למה נפתלי לא?
כי נפתלי הוא טוב אך ורק בתחום הספרותי, תרבותי, סביבתי וכדומה, באסתטיקה. איילה זה בעל חיים יפה. יש שם יופי באיילה. כן. עכשיו, מה עם בנימין? דווקא בנימין, הייתי אומר שהוא ההפך של יוסף. הרי מה היה גורם האחדות בין האחים? מה גרם שהאחים בסוף ישלימו? כולם רצו את בנימין. אז בנימין הוא דווקא בחור כזה שכולם רוצים אותו. אז עד רבה, ראוי הוא למלוך. מה? בפסוק כף ב' בנות צעדה על ישור, לא כתוב כזה דבר. בנות, בסדר, זה לא בנות. בנות צעדה על ישור. אז יש כמה פירושים, כן, יש, תסתכל ברש"י, בנות מצרים היו צועדות על החומה להסתכל ביופיו. בנות צעדה עלי שור, שור זה החומה, היו עולות על החומה לראות אותו. הוא מושך, כן, היפה, הוא מושך, מה? זה לא הנקודה. האימהות גם היו יפות, שרה הייתה יפה, וכל המצרים הסתכלו עליה, נכון? זה, לא, מה זה אומר? זה אומר שלהיות יפה במונחים של תקופת התנ"ך, המושגים של תקופת התנ"ך, הכוונה להיות בעל נשמה מלכדת. מלכדת, כולם רוצים אותו. כולם מסתכלים עליו. כן? עכשיו... לא, זה לא מחזק את הקושיה, כי לכאורה היה מקום לחשוב שהוא יהיה המלך, כי הוא מלכד את כולם, אנחנו רואים, אבל הוא מלכד באופן שבסוף גורם לקנאה. הוא לא מושך את האהדה. כולם רוצים להיות כמוהו, כולם רוצים את קרבתו, אבל לא מפני אהבתו. ויוסיפו עוד, סנו אותו, ולא יאכילו דברו לשלום.
קנאה מתוך זה שהוא מצליח, אבל...
נכון, נכון, הלאה. מה זאת אומרת? אז מה? זה קידוש השם, נכון, אז מה? קידוש השם זה דבר שצריך לעשות מתי שזה מתאים לעשות. לפעמים יש מחיר לקידוש השם, שזה חילול השם. בנימין, אז אולי בנימין דווקא, הרי מי גרם לכל השבטים להתפייס? בנימין. בנימין זאב יטרף. הוא חזק, כן? הרי המלך... גם צריך להיות אחד שטורף. מלך זה לא פרווה, מלך זה לוחם. בבוקר יאכל עד. מה זה עד? מה? עד זה שלל. עד זה שלל. כן? מישון, זה נקרא, אם טרוף יטרף יביאהו עד, אמרו חז"ל שהוא צריך להביא את הנבלה שנטרפה לבית דין, יביא עדודה לבית דין, יאכל עד. אז הזאב הוא לוקח את מה שהוא עדה עליו, דהיינו השלל, הטרף, ולערב יחלק שלל. כן? כלומר הזאב הוא הביא גם הביתה ו... כלומר, למאורה שלו, הוא מחלק בין הזאבים האחרים. אז מתי הוא עובד? בבוקר ובערב. כלומר, הוא פועל פעולות של התחלה, פעולות של סיום. הוא לא מסוגל לדאוג לרצף מהבוקר עד הערב. ולכן מצאנו ששבט בנימין זכה למלכות בראשית מלכותם של ישראל על ידי שאול, ובסוף מלכותם של ישראל על ידי מרדכי ואסתר, אבל ברצף ההיסטורי הם לא מסוגלים לקחת את זה על עצמם. לכן אי אפשר שימלוך, כי מלך אחראי שכל יום המדינה תתפקד. מה? בוקר זה התחלה, ערב זה הסוף. וגם כן עד. זה צורות שונות בשירה לדבר על הטרף. בסדר? הכפירים שואגים לטרף. לפעמים אנשים, במקום לעסוק בתורה, עוסקים בכפירה. אז הם, אבל מה, צריכים להסתיר את הכפירה. אז הם כל הזמן שואגים טרף, טרף. כן, כן, מה אתה אומר?
אז מה בנימין לא יכול לנהל לך מלכות רציפה?
אין לו כישרון כזה. כי הוא כל הזמן שותק. הרי בנימין זה, זה השותק הגדול, נכון? הרי בכל הסיפור של יוסף ואחיו, לא שמעת אותו אומר מילה אחת. כלומר, השתיקה זה גם אי לקיחת אחריות. לכן ראינו את זה בשאול, שכאשר שאול נתמנה למלך, אמרו בני בליעל, מה יש יענו זה? והוא שתק. זה ההתחלה של הנפילה שלו. הרי אם מבזים את המלך, המלך צריך לשים את האגרוף על השולחן. טוב, אז מה נשאר? בדרך האלימינציה, אין ברירה, אלא יהודה. אכן, יהודה, בגלל שלא היה מישהו אחר, הוא המלך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאנחנו נלמד מה יש אצל יהודה עצמו. אני קורא כאן בפסוק ח', קצת צריך לחזור אחור. יהודה, אתה יודוך אחיך. כלומר, אתה קודם כל מושך אהדה. כולם מודים לך. ידך בעורף אויביך השתחוו לך בני אביך. כן? כלומר, אתה לא רק בני אמך, אלא בני אביך. כלומר, מכל השבטים, מכל האימהות, כולם רוצים את הקרבה שלך ואוהדים אותך. מה הסוד שלו? גור, אריה, יהודה. מה זה גור? זה אריה קטן, נכון? יש גור, יש אריה. איך האריה מתחיל? תור גור. אחר כך נהיה אריה. זה לוקח זמן. אז מה הסוד של יהודה? הסבלנות. הוא יודע שגאולתם של ישראל כמעה, כמעה. יש לו סבלנות. לא לוקח החלטות חפוזות, לא מתייאש בדרך, הוא יודע שזה הולך לאט. כיוון שהוא יודע שהוא הולך לאט, הוא יכול להיות המלך. מטרף בני עלית, קרא רבץ כארי וכלבי. מה זה לוי? זה אריה גדול. כלומר, התחיל גיגור, אריה, לוי. ואז המצב הוא, שכיוון שהייתה לו סבלנות, בסוף מגיע למצב של מי יקימנו. אפשר להזיז אותו יותר. או, זה המלך. המלך הוא איש הסבלנות. זה הסוד של הפוליטיקה. לכן, לא יעשו שבט מיהודה. הוא מחוקק מבין רגליו. עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. זה מגיע עד כדי, בסוף, האיחוד של ההשפעה האוניברסלית של עם ישראל על כל האנושות. כן. ודאי שיש נציגות. זה רמוז בזה שכתוב וכלבי מי יקימנו. סימן שלפני כן מקימים אותו. כן, מצליחים גם לפעמים. אוסרי לגפן העירו ולסורקה בני אתונו כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. כל זה רומז לנחלה של יהודה שהיא מלאה בגפנים, נכון? מי שמכיר את אזור שבט יהודה מחפש את הגפנים, איפה הם? בין ירושלים לחברון. זה האזור שהוא מלא בגפנים. אבל שבט יהודה לא נעצר בחברון. יש גם חלק דרומי. מה יש בחלק הדרומי? אין שם גפנים. דרום הר חברון, עד באר שבע, אין גפנים. אבל מה יש כן? מה? יש צון, יש כבשים. נכון? מה שכתוב בסוק י' ב', חכלי לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. עוברים על הנחלה מצפון לדרום. יש לו גם יין ויש לו גם חלב. זה הברכה שלו. מה זה חשוב שיש לו יין ושיש לו חלב? מה? קודם כל שהוא מאחד. יין זה מידת הדין. חלב מידת החסד. אז הוא מסוגל לחבר חסד עם דין. כן? כלומר זה כבר כישרון מיוחד של אחדות האומה. אבל יש עוד נקודה. היין, נכנס יין, את הסוד. אז היין זה החלק הפנימי של התורה. יש לו חיבור אל פנימיות האומה הישראלית. החלב זה דווקא מה שיוצא החוצה. כן? כלומר, נכנס יין, אבל יוצא חלב. החלב יוצא, וגם החלב יש לו סגולה מיוחדת. מאיפה בא החלב? דם. דם נעכר ונעשה חלב. אז דם זה אסור לאכול. אבל החלב מותר לאכול. כלומר, הוא מסוגל גם לתקן את המקולקלים. הוא מסוגל להחזיר בתשובה. וזה כבר ראינו במחלוקת בין יוסף לבין יהודה, שיוסף הוא בחינת הצדיק הגמור, שאיננו חוטא, כי אם יחטא אין לו דרך חזרה, מה שאין כן יהודה, שהוא עלול לחטא, אבל גם יודע להחזור בתשובה. זה הכוח של החלב. ואז, מה? ודאי, זה גם שייך לנסתר. זאת אומרת, זה הכוח הפנימי. עכשיו, אבל יש, גם, יש פנימי ויש פנימי לפנימי. יין זה פנימי לפנימי. על כל פנים, פה התברר אם כן, מדוע דווקא יהודה הוא זה שראו בסופו של דבר להניג את האומה, ויעקב ראה לנכון עוד בראשית הגלות של מצרים, לנווט את הכיוון שאליו האומה צריכה ללכת, והוא נותן את הצ'אנס, אמנם ליוסף, אבל הוא כבר רומז שיהודה הוא זה שבסופו של דבר ינהיג את האומה. כן. האם זה מעכב שמלאכים יהיו דווקא משבט יהודה? כלומר, אתה שואל האם הרמב"ן צודק. רגע, זה שתי שאלות. קודם כל, אתה שואל האם הרמב"ן צודק. לדעת הרמב"ן, כן. כן. וגם יש ירושלמי על זה. השאלה אם החשמונאים היו חוטאים בזה שהם לקחו את המלכות או לא, זו מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. יעיין כבודו בראשית הלכות מלאכים, מה שכותב הרמב"ם שם, וגם מה שכותב הרמב"ן על הפסוק לא יסור שבט ביהודה. דברים אלה עתיקים, לא נולדנו אתמול. עכשיו, לגבי השאלה, איך אפשר לדעת מי משבט יהודה? פשוט, לפי היוחסין שלו. אם הוא משבט יהודה, אז הוא יכול, הוא ראוי למלכות. מה הבעיה?
זה קיים?
יודע שזה קיים. מה? יש יוחסין של שבט יהודה, יש אנשים שיש להם מילה יוחסין לדוד המלך. מהזכרים דווקא. אחד מהם היה רבי מלובביץ' שבט. זה אחת הסיבות להתלהבות וההתפעלות של חסידי חב"ד מסביב לדמות של הרבי, כי הם ידעו שהוא מבית דוד. כן? נשאר. טוב. אנחנו עכשיו לומדים חומש. כן. פסוק כ"ח. כל אלה שבטי ישראל שנם עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. איש אשר כברכתו ברך אותם. יוצא שמה שהוא אמר לראובן, ומה שהוא אמר לשמעון, ומה שהוא אמר ללוי, זה ברכות. שאם לא כן לא היה כתוב, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. בסדר? טוב. טוב, אז זהו, אז בינתיים זהו להיום. בשבוע הבא זה מוצאי הצום. אתם תהיו על הפנים. אז לא ניתן לכם שיעור במוצאי הצום, אלא אם כן יבוטל הצום עד אז. ואם לא, אז יהיה בשבוע שאחרי זה. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.